attimo prima la ketamina, eh? זו השאלה, יש פה, מה יש, הרי אנחנו דיברנו פעם שעברה על זה שיש לנו קודש חול וקודש קודשים, נכון? יש לנו תמיד שלוש בחינות. ראינו את זה בדף ההוא שם שלמדנו, שההבדל בין הקודש, ההבדל בין הקודש לבין החול הוא, אנחנו רואים את זה פה בצורה מאוד חזקה. בוא נגיד כך, קודש קודשים רואה את האור גם פה וגם פה. נכון, זה מה שאמרנו. הוא רואה את הקדושה, הוא רואה את האור. בשני המקומות. מה פה מאפיין, קודם כל? מי הם פה קודש הקודשים, קודם כל? תסתכלו טוב בקטע.
גדולי הדעה.
מה?
גדולי הדעה.
גדולי הדעה, בסוף, לקראת הסוף, כן? בעלי האמת הפנימית. אז זה ברור, כל מילה שרומזת לסוד, לקבלה, רז, פנימיות, אמת פנימית, זה תמיד יהיה המדרגה השלישית. זה יהיה בעלי הסוד, זה יהיה בעלי הקודש קודשים, הצדיקים העליונים. בסדר? לא, שתמיד, לא בעיה לגלות את המדרגה הזאת, לא בעיה לגלות אותה, כי היא תמיד היא קשורה לסוד. תמיד היא קשורה לרז. אז קודש קודשים פה יהיה דעה פנימית. בסדר, הלאה. הלאה. מי הם חול פה? בחינת חול.
המון.
מה?
המון.
אז מי זה יהיה הקודש? הדעות הפנימיות שאתה מוציא מההמון, זה כבר אור שאתה מוציא ממנו, אבל צריכה להיות בחינה שלישית של קודש. מי עומד אל מול ההמון? לכאורה פה. זה לא בדיוק כזה.
עוסקי התורה.
מה?
עוסקי התורה.
עוסקי התורה. מי זה? עכשיו תראו, זה מאוד יפה לראות מי זה עוסקי התורה. תראו, הקטע הזה באמת לא מדבר על שלוש חלקים בחברה. אתם מבינים? זה לא שלושה חלקים בחברה. כי החברה תמיד בנויה, תראו, בקטע הקודם יש לנו ככה אינטליגנציה. כן, זה קטע שאני לא יודע אם אתם זוכרים, למדנו אותו. בכל אופן ככה, יש אנשים, יש ההמון, זה האנשים הפשוטים. יש אינטליגנציה, זה החכמים. זה המדרגה השנייה. ויש מדרגה שלישית שרואה את האור שיש גם באנשים הפשוטים וגם באנשים החכמים. גם בדברים הטבעיים, שזה ההמון, שבאופן טבעי ואינטואיטיבי יש להם מדרגה גבוהה, וגם אנשים החכמים שהם כאילו בעלי התרבות. אז זה הפן התרבותי והפן הטבעי. מובן? אלה שתי הבחינות שהאיש המעלה מסוגל לראות את שתיהם. בקטע העליון, המדרגה השלישית נקראה הנבואה. למה? הנביא יכול לאחד את המושגים עם הדימויים וכו'. בסדר? זה היה אז. מה מאפיין פה? שני צדדים, הם לא שני צדדים בחברה, אבל זה שני צדדים תיאורטיים. אז זה טיפה יותר מתוחכם, אבל זה אותו עיקרון. מה מאפיין את ההמון? תסתכלו פה, בהתחלת הקטע, הקטע הפעיבה הזה. מה מאפיין אותו? מה הנקודה הטובה שלו?
קישור טבעי.
מה?
קישור טבעי.
קישור טבעי. שימו לב שהמילה טבעיות היא מילת המפתח של הבחינה הזאת. שלחנו על החול, קודש, קודש קודשים. זאת אומרת, זו בחינה. היא מופיעה בכל מיני וריאציות. מה מאפיין אותה? זה הטבעי. מה מאפיין את הבחינה של הקודש? שימו לב, זה לא בדיוק, אני לא בטוח, אני באמת שאני לא לגמרי בטוח בניתוח של הקטע הזה. האם נשים את עוסקי התורה פה, פחות או יותר, למי הוא מתכוון פה? מי הם? בחברה. מי הם? מי הם? בחברה שלו. בדיוק. זה היישוב הישר. ללא ספק. היום היינו אומרים החרדים, כן. אז זה לביטוי ממש לא מוצלח, כי הוא בכלל לא משקף את המציאות. הביטוי היישוב הישן או ירושלים, מה שמייצגת, זה יותר נכון. הוא ביפו. הם, העיר, לא הם המושבות, כי זה פתח תקווה, אבל העיר שכאילו היא הכניסה לארץ המודרנית יותר, החלוצית וכן הלאה. כך הוא ראה את עצמו. הוא רצה להיות ביפו ולא בירושלים, כי שם נכנסים והולכים לכל המושבות, למרות המרחק הגדול כמובן, שבין יפו למושבות, שנמצאות בעמק ישראל, אני לא יודע איפה, או בעמק בית שאן, כל מיני מקומות, הוא ראה את עצמו, ולכן הוא נוסע את מסע המושבות. מובן? בסדר? אז עוסקי התורה, היישוב הישן, אז האמת שאני לא, זה לא נכון שצריך לשים אותם פה. זה לא. אני חושב שהוא היה אומר לי לשים אותם פה. איזה מילים יש פה, אבל יש פה משהו קצת מבלבל. איזה מילים יש פה בעוסקי התורה שהן יותר פחות דומות לקודש או יותר דומות לחול? בוא נגיד ככה, מה הקטע הוא רוצה לומר? בוא נגיד ככה, מה הקטע הוא רוצה לומר? מה הבשורה של הקטע?
חוכמת האמן.
יפה. אתה צריך להתייחס לאמון בכל הכבוד הראוי. למה? כי אמנם זה לא אנשים מלומדים יותר מדי. הם לא הכי עמוקים בעולם, במובן של עמקות, הבנה וסודות ורעיונות ורוחניות וכו'. אבל יש להם משהו, יש להם משהו שאתה יכול לקבל מהם. אין אפס, אתה יכול לקבל מהם את זה. אז לכן, באמת עוסקי התורה פה הם יותר המון. אבל מה קצת מבלבל אותי ולשים אותם פה? לשים אותם בצד שמאל, כאילו הם חולמה. כי הם לא בדיוק, זה לא טבעיות בדיוק, נכון? זה לא בא להם מהטבע שלהם. מאיפה בא להם כל העוצמות שלהם? מאיפה זה בא? העוצמות של אנשי היישוב הישר. זה בא להם הטבעיות שלהם כמו אנשי ההמון? לא. מאיפה זה בא להם? זה גם תרבות מסוימת. אז לכאורה שמתי אותם בצד שמאל. זה התרבות, זה לא הטבע. אבל מצד שני הרב קוק אומר לא. זה לא בדיוק. זה כאילו, תראו איזה מילים, לכן זה קצת, הוא אומר, עוסקי התורה המעשית ומפתחיה בכישרון ועמל נפש, כן, אחר כך הוא אומר, כישרון גדול, גבורה תמימה, מסירות נפש, טהרת לב עצומה. אלה מילים שהן מציינות איזה סוג של דבקות. זה לא הדבקות הטבעית, כמו שלאדם יש אותו לאיש ההמון, הרב קוק אומר שם, באינטליגנציה והמון, הוא אומר, אנשים שיש להם איזו אינטואיציה, מה נכון, מה לא נכון. אז אל תבלבל אותו עם פלפולים. הוא אומר לך, זה שקר. אל תבלבל אותי עכשיו שאולי אפשר. זהו. פה, מה שמאפיין את הציבור הזה, זה לא האינטואיציה הטבעית, אלא אינטואיציה, הייתי קורא לזה, טבעיות מעשית, תרבות מעשית. הם חינכו אותם. חינכו אותם למשהו, ליראת שמיים, לזה עוצמה, יש כאן עוצמה אדירה, יש כאן מסירות נפש, יש כאן, אתם מבינים? המסירות נפש הזאת, טהרת לב עצומה. לכן הוא אומר, אל תזלזל בדברים האלה. עכשיו ככה, יכול להיות, יכול להיות, אני לא יודע, זה אפשר לשים את זה פה, פה, אני לא יודע מה, מה שקצת בלבל אותי. אני לא יודע אם זה בלבל אותי, כי אתם זוכרים שבקטע שלמדנו על שלושה כוחות מתאבקים במחננו, אז יש לנו את הקודש, יש לנו את החלוצים, או יש לנו את הסוציאליסטים, כל מיני אנשים שבאים מהתרבות האחרת, מתרבות החול. אז שם היה לנו גם ארגון יפה של העולמות האלה, הקודש מול החול, קודש קודשים, זה יצא מאוד יפה. פה החול באמת ההמון, ועוסקי התורה זה מין טבעיות מעשית, זה משהו קשה, קשה להגדיר את זה, אם זה בדיוק צד ימין או צד שמאל פה. לא משנה, אני רוצה שתרגישו, אני רוצה שתרגישו את המהלך של הרב קוק, בעיקר, מה הנקודה הנקראת שאני רוצה שתרגישו? קודם כל, מה צץ לכם מול העיניים, מול הגישה הזאת של הרב קוק? מה בולט מיד, מה קופץ מיד לעיניים מהגישה הזאת של הקטע הזה? מה? איחוד של עם ישראל, מה עוד? כל אחד יש מקום, הלאה, מה עוד? נכון, נכון, תפתחו את זה עוד קצת, כן? מה מאפיין את האנשים? מה מאפיין את הגישה הזו? אמונה באנשים, לכל אדם יש מקום, זה נכון. הראיית הטוב, ראיית האור שיש בכל מקום, קודם כל בבחינת העין הטובה. העין הטובה, זה דבר ראשון, שמיד רואים אותה, שמיד מזהה אור, מיד מזהה טוב, מיד מזהה את התוכן הממשי שיש בכל מקום. אז זה מיד קופץ לעיניים. הלאה. ואחורי התכונה הזאת של ראיית הטוב, שזו אולי תכונה אישית של רב קוק, יש מטאפיזיקה, יש עמדה פילוסופית, יש עמדה רוחנית כבדה, משמעותית. והיא מאוד מאוד רצינית. זה לא רק נטיית נפש לראות באנשים את הטוב שלהם, שזה כשלעצמו דבר ענק, כמובן. אלא עומד מאחורי זה תפיסת עולם שלמה. מה תפיסת העולם של רב קוק? הוא אומר, תשמע, יש דברים שאנחנו הגענו אליהם על ידי עבודה, על ידי תרבות, על ידי תורה, על ידי מצוות. זה דבר עצום, והוא מעריך את זה מאוד. אבל הוא אומר, תמיד יש עוד צד, הצד הטבעי, הצד הפשוט. יש לו הערכה לצד הפשוט. למי צריך להשוות אותו? צריך להשוות אותו לרמב"ם. הרמב״ם, הגישה שלו, היא גישה שכל הזמן מעצימה את הלימוד, את העיון, את ההשגה, את התפיסה, את הרוחניות, את העדינות של המחשבה, את הפשטת הגשמיות וכו' וכו'. מובן, זה מה שאצל הרמב״ם, זה הפסגה. ולכן, קודם כל, הרמב״ם לא יבטא הערכה לאינטואיציות הטבעיות האמוניות. מה שהוא אומר בהתחלה, ההמון, כן? מרגיש, בשורה שלישית, מרגיש את כישורו הטבעית לדעות הנשגבות בפנימיותם, והוא נוסען מעוטפות בקליפות דקות או גסות לפי מצבו. אתה רואה שלפי הרב קוק, ההמון מחזיק בעמדות הנכונות. עטיפות, נכון, אז צריך לסלק את העטיפות, שלפעמים זה בא לידי ביטוי. בגסות יש הרבה פעמים באמונה העממית, הרבה דברים גסים שצריך לסלק אותם. אנחנו קוראים את זה גם היום. כל מיני בבות ועניינים וזה, שהדת העממית מסגלת לעצמה כל מיני אמונות ממש תפלות. ממש אמונות תפלות. אז הוא אומר, בסדר, זה צריך לסלק, בסדר, אין בעיה. אבל לרב קוק יש אמון באינטואיציה העמוקה, הדתית, האמונית הזאת, הטבעית הזאת. זה הרמב״ם לא יכול היה לקבל. הוא אמר שאתה לא יכול, הוא היה פוגש אמונה כזאת, הוא אומר, תשמע, הבן אדם פשוט הוא בדרגה נמוכה. פשוט בדרגה נמוכה. כמו שאדם מלומד זקוק למישהו מלומד. הוא לא יכול להעריך מישהו שיש בו איזו טבעיות כזאת, איזו אינטואיציה טבעית פשוטה. מובן? אז קודם כל המהלך של הרב קוק הוא להעריך את הטבעיות. המהלך השני, לא רק את הטבעיות במובן של מה שאני בא איתו כאדם, אלא גם מה שאני בא איתו כיהודי. אני בא איתו כיהודי. תורה, מצוות, פשטות. יש אין ספור בדיחות על יהודים פשוטים. אין ספור בדיחות. על יהודים פשוטים. על כמה שהם חושבים, הם עמי ארצות, אז הם לא יודעים שום דבר, אבל מתוך יראת השמיים שלהם, הם מנסים לשמור על התורה, ויוצא מזה דברים מאופחים ומבולבלים וכו' וכו'. עכשיו בראש רצות לי איזה שלוש בדיחות כאלה, אבל אחת הידועות היא, שזה לא בדיחה, זה סיפור, שהבעל שם טוב, אני יודע, הולך בית מדרש, פעם יש איזה, היה, אני לא יודע, בעל שם טוב מישהו, היה בצורת. הייתה בצורת, ואנשים, היה צריך לעשות תפילות מיוחדות וזה, והתפללו. אז בעל שם טוב, אני יודע, מישהו עובר, רואה איזה יהודי פשוט, אומר בכוונה גדולה, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. אז הוא אומר לו, תגיד לי, למה התכוונת? זאת אומרת, פעם ראיתי שלעצור דבר זה לסחוט. אז אני התכוונתי שהקדוש ברוך הוא יסחוט את השמיים ולא יישאר שם שום טיפה וכל המים ירדו על הארץ. אז כמובן איך הסיפור מסתיים? שבזכות התפילה של אותו יהודי נבקעו השמיים והיה הגשם וכו'. כן? אז זה מה שנקרא ודילוגו עליי אהבה. יש כאלה אומרים ודגלו עליי אהבה, אומרים ודילוגו עליי אהבה. מה זה ודילוגו עליי אהבה? כן, חז"ל אומרים שהטעויות שלו, אני אוהב את הטעויות שלו, זה בסדר, אין בעיה, לא צריך את ה... אז זה הפשטות הזאת, ההערצה לפשטות, לטבעיות, להמון וכו' וכו'. אז גם שומרי תורה ומצוות, בגלל האמונה שלהם, הדבקות שלהם, הדבקות שלהם בהלכה, איך הוא אומר, טהרת נפש, כישרון גדול, מסירות נפש, גבורה תמימה, כל הדברים האלה, אומר הרב קוק, שם במקומות האלה יש אור גנוז גדול. אתם מבינים? את האור הגנוז שהוא תמיד מוצא אותו רק בטבעיות הפשוטה, הוא מוצא בעצם גם בהמון הדתי. כלומר, בציבור הדתי, שיש לו דתיות פשוטה. היא לא דתיות מתוחכמת, אבל יש בה עוצמה גדולה מאוד. לכן בעצם אפשר לומר שזה לא המקום הזה. לכן אני עכשיו, כשאני חושב על זה שוב ושוב, אני חושב שרב קוק רוצה ללמד אותנו שאלה הם באמת מין וריאציה של אלה. אתם מבינים? זאת וריאציה מתוחכמת של ההמון. אבל זה לא ההמון של יש להם טבעיות דתית במובן של מהלב שלהם, אלא מהתורה. התורה מחנכת אותם לאיזה מין פשטות של אמונה, של דבקות, של מסירות, של טהרת הלב, של תמימות. וזה דבר גדול. ולכן אני חושב שזה באמת מראה לנו מה שהרב קוק רוצה לומר, שאתה צריך תמיד לחפש גם במקום שלא צפוי, שלא צפוי. בסדר? עכשיו, אני רוצה לתת לכם דף אחר עם קטע שלא למדנו אותו, למרות שהוא היה בדף שחילקתי לכם פעם. ואני רוצה לראות לכם דבר בזמהי שממש ממש ממש יפה.
אפשר להגיד אולי שמה שאני מנסה להגיד, שצריך למצוא את כל כאילו המושגים השונים או המנהגים השונים בכל היהדות ולמצוא את האיזון הנכון ביניהם. כן?
לא, אני רוצה להגיד לך משהו, תראה. מאוד קל לומר את רב קוק בצורה כללית. מאוד קל. וגם יש לנו נטייה כזאת. פתיחות כזאת, לקבל את כולם וכו' וכו'. מה שאני רוצה להוסיף, זה לא רק את האמירה הכללית, כפי שאתה ניסחת אותה, אלא בצורה יותר מדויקת, בצורה יותר מעמיקה, להבין את הרוח של הרב קוק, שמאחורי האמירה הזאת, לאזן וכו', יש איזו תפיסת עולם, יש אמירה. אתה מבין? מה האמירה שלו? האמירה שלו היא שיש דברים שאתה לומד אותם והופכים אותך למלומד גדול, אבל יש דברים שיש לך אותם באופן טבעי. והדברים הטבעיים האלה, והלימודים האלה שאתה לומד, ביחד יוצרים את האמת הגדולה. אתה מבין? ואת ההבנה הזאת, אני אומר, הרמב״ם לא ראה. הרמב״ם לא מדבר איתך על טבעיות של קדושה. אין אצלו מושג כזה. הוא אומר, יש טבעיות של גסות, של המון. אם תגיד לו טבע, הוא יגיד לך טבע, זה לזלול ארוחת צהריים. זה בשבילו טבע.
ומה הרב קוק יגיד על זה?
הרב קוק יגיד לך, ברור שיש לי בטבע לזלול ארוחת צהריים, אבל יש לי גם בטבע איזו אמוניות, קשר לקדוש ברוך הוא. יש לי את זה בטבע. בילט אין. אתה מבין מה זה בילט אין? בילט אין. צרוב. צרוב. עוד לפי, ככה זה, זה צרוב. וזה בעל עוצמה אדירה. במקרים מסוימים, אומר המלומדים, צריכים לבוא ללמוד מהאיש הפשוט. עכשיו, אתה זוכר את כל הסיפורי החסידים, שכל הזמן הבעל שם טוב אומר, לכו לאיש הפשוט הוא, לכו לאיש הפשוט, לכו לסנדלר ההוא, לכו למוזג ההוא, לכו ל... אותו עיקרון עובד פה, הרב קוק והחסידים פה הם משדרים באותו ראש. למה? כי מאמינים שבאופן טבעי יש משהו נשגב בצריבה הזאת, בדבר הצרוב הזה. שאומר הרב קוק, אל תדאג, אני מודע לזה שזה יכול להיות מעוטף בקליפות. אל תחשוב שאני לוקח את ההמון איכשהו. לא, לא. הוא צריך לעבור סינון. תיגון, הלאה.
זה האיזון.
תראה, המילה איזון, המילה איזון היא כללית מדי. אתה מבין? אתה אומר איזון. איזון, זה יכול להיות מאוזן. המילה מאוזן היא יותר מדי רחבה. אתה צריך להיות במילים יותר מדויקות. אתה אומר, אני צריך לקחת את הדברים הטובים. אני צריך להוציא את הגסות שמסביב, להשתמש בעוצמה של האור הטבעי הדתי. אני אומר דברים יותר מדויקים. כשאתה אומר איזון, איזון, כולם מסכימים להיות מאוזנים. פה אני אומר לך משהו יותר מדויק. לכן זה כל כך חשוב, ללמוד את הדברים ולהגיד אותם, כי תשמע, להגיד את מה שאתה אומר עכשיו, הרב קוק אומר שצריך להיות מאוזנים, זה אתה יכול להגיד גם לפני שנכנסת לשיעור, גם אחרי שיצאת מהשיעור. כולם יודעים פחות או יותר, אל תהיה קיצוני, לך לצדים, לזה, תתווה, כולם טובים, עם ישראל, צדיקים, וזה, עם סגולה. תשמע, את כל זה אתה יודע עוד מהגנון, מהגננת, או לא יודע מה, המדריך שלך בסליף כבר אמר לך את כל הדברים האלה, בצ'ופרים. אתה לא צריך שיעור בשביל זה. כל מה שעושים בשיעור זה כשאתה נפגש עם הדברים, אתה רואה באופן מדויק ומעמיק מאיפה הדברים נובעים, מה הם באמת אומרים. מה התיאוריה שעומדת מאחורי זה? למה יש דעות שחולקות? למה הרמב״ם לא יקבל את זה? אתה מבין? יש כאן מחלוקת, זה לא סתם. זה היה תיאור מאוזני. ברור, זה המעבר מחשיבה שהיא רואה את הדברים בצורה כללית. ואתה יכול להעביר את זה הלאה גם לכן בצורה, וזה מגיע תמיד לכל הציבור הרחב בצורה כללית, לבין תפיסה של מי שלמד בפנים ומבין את העומק של הדברים. מובן? לכן אני מקפיד לא להגיד, בסדר מאוזן. בסדר, זה לא מספק את הסחורה. בסדר? מובן? עכשיו, ברמה היותר עמוקה, אנחנו נראה עכשיו את הדברים. בצורה הרבה יותר מעמיקה, כל מה שראים. הסתכלו בקטע שלפניכם, אנחנו למדנו את העניין של מתחילת הבריאה. זוכרים? זה אחד הקטעים הראשונים שלמדנו, על טעם העץ כטעם הפועל. זוכרים? מה אמרנו? על טעם העץ כטעם הפרי, בואו נזכר שבתחילת הבריאה רואה להיות טעם העץ כטעם הפרי והארץ חטאה, נכון? והוציאה שיש טעם בפרי ולא בעץ. זאת אומרת, מה זה אומר? מה הנמשל? זה המשל, מה הנמשל? שיש לנו אמצעים המוליכים לקראת איזה מטרה. המטרה היא קדושה, המטרה היא נשגבה, המטרה היא עצומה, המטרה היא מי שנמצא בחש חושות של נועם וקודש, אומר הרב. אבל כשאתה באמצעים, בהכנות, בתהליך, לקראת הדבר, אז אתה מושך בעליות. מובן? בסדר? אוקיי. אז אני אצייר לכם את זה בצורה כזו. בסדר? בואו נצייר את זה. עץ ופרי, נכון? מה המצב היום? עץ ופרי. מה זה אומר? כאן זה אמצעי. או תהליך. קראנו לזה גם מרחב, נכון? או קראנו לזה דרך, או... בסדר, נכון? כל זה, תשימו למטה, עשיתי מלמטה למעלה. זה יהיה מטרה, נכון? כאן יש קדושה, וכו'. בסדר? אפשר לומר, זה חול. אבל זה חול נחמד. לפי מה שלמדנו, למה הוא החול הוא נחמד יחסית?
אבל
שנייה,
אבל זה פועל.
כן. צריך לדעת לבחור את החדר, תגיד להם. למה החול הזה הוא נחמד יחסית? יחסית לכל אחר, שיכול להיות לא נחמד. נכון, הוא לא מתנגד, הוא לא נלחם ב... אלא הוא רואה את עצמו כאמצעי לקראת הקדושה. הוא משעבד את עצמו. הוא אומר, אני מכין את עצמי לקראת הקדושה. אז זה מאוד נחמד, נכון? בדרך כלל החול הוא הרבה פחות נחמד. הוא חושב על עצמו, הוא לא חושב על הקדושה. השבת נופלת על האנשים באמצע העבודה, הם אומרים, וואי, עכשיו אני חייב להפסיק את, את כל המיני דברים שאני רוצה לעשות. נכון? כשאדם מרגיש דבר כזה, זה כאילו החול לא מוכן לקבל עליו את הקדושה. בסדר? מובן? יפה. עכשיו בואו נראה את הקטע הזה בזור. פתח רבי יסר ואמר, ועשית שולחן. שולחן זה הוא למטה. לשים עליו את לחם הפנים. מה עדיף זה מזה? הלחם או השולחן? שמה תאמר הלחם עדיף? שהרי השולחן נערך בשביל הלחם? כן, השולחן הוא למטה והלחם עליו. הוא אומר לא ככה דבר. אלא השולחן הוא העיקר במערכה שלו לקבל ברכות של מעלה ומזון לעולם. מסוד השולחן הזה יוצא מזון לעולם, כמו שניתן בו מלמעלה. ואותו לחם הוא הפרי. והמזון היוצא משולחן זה, להראות שמשולחן זה יוצאים פירות ויביאו מזון לעולם. אם לא יימצא הקרב, הענבים שמייבו ליוצא ממנו לא יהיו נמצאים. אם אילן לא יהיה, הפרי לא יימצא בעולם. לפיכך השולחן הוא העיקר. המזון היוצא ממנו הוא לחם הפנים. והכהנים היו מלקטים את פרי השולחן משבת לשבת, להראות שהמזון העליון יוצא מתוך השולחן. בגלל אותו לחם שהכהנים היו מלקטים, נתברך כל מזון ומזון שאכלו ושתו, שלא יקטרג בהם יצר הרע, שהרי יצר הרע אינו מתקיים אלא מתוך מאכל ומשתה. זהו שכתוב בנסבר, וכי חשתי, שמתוך מאכל ומשתה יצר הרע גדל במאב של אדם. לחם זה, המזון היוצא מתוך השולחן, מברך את המזון של הכהנים, שלא יימצא בהם מקטרג, לקטרג אותם מלעבוד בלב שלם לקדוש ברוך הוא. וזה צריך לכהנים יותר מכל העולם. ולפיכך השולחן הוא העיקר, והפרי המזון יוצא ממנו הוא אותו לחם. תציצו בזה עוד שתי דקות. אחרי זה נדון בזה קצת. כן. מה מפתיע בקטע הזה? יש פה הפתעה, יחסית למה שמצויר על הלוח.
הפתעה אמצעי לעיקר.
מה?
הפתעה אמצעי לעיקר.
לקחת את זה לעיקר? איך היינו, איך הייתם מציירים את זה? אם רצינו לצייר. השולחן פה זה מקביל לעץ, נכון? והלחם מקביל לפרי. נכון? יפה. איך הייתם מציירים את זה על הלוח?
הפוך.
ותראו, שימו לב לפתיחה. מה?
העיגול למטה.
העיגול למטה, בדיוק. אז הייתי עושה את זה ככה, נכון?
למה? ליינים.
מה?
אני
חושב
שליינים עושים את זה.
זה בדיוק החשיבות שלו. אני אגיד לך למה אתה אומר את זה. מצוין. אתה אומר את זה בגלל שתי שורות שמופיעות באמצע הקטע. הוא אומר כך, אם לא ימצא הכרם, הענבים לא יהיו, אם אילן לא יהיה אפריל, לא ימצא בעולם. אלה השורות שהן נצנצות לך עכשיו בראש. ואני מודה ששתי השורות האלה מקלקלות קצת את המיילך. אבל אם תשים לב לשכול הקטע, הן לא מקלקלות, הן קצת מערערות את הביטחון. אבל אם תראה בכל הקטע, תתעלם רגע משתי שורות האלה, של האמצע. הן מסתדרות, הן מסתדרות. אבל אם אתה קורא רק אותם, אתה שומר על הציור הזה. מה הוא אומר? תשמע, אם אין לחם, אין תורה. תשמע, הצבא צועד על קבעתו. נכון? אבל שאר הקטע הוא ממש לא כזה. מה הוא אומר בשאר הקטע? מה הוא אומר? נו, תגידו. ודאי. אתה רואה? תסתכל בשאר הקטע, אתה רואה? חד משמעי. תראה.
מה החשיבות שלו?
מה החשיבות של מה?
של השולחן.
של השולחן, יפה. נו, מה כתוב? תקרא את כתוב. זה מובלע, אבל זה כתוב. יהיה לך באיזה שורה.
שהוא הכלי לקבל...
יפה, יפה. הוא הכלי לקבל ברכות של מעלה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל ככה, כן? אז אתה מבין שיש פה עוד איזה שפעים שבאים מלמעלה, נכון? וברור שזה ספירות. ברור, אתה פשוט צריך להכיר את השפה של הזוהר. אבל ברור שיש פה ספירות. אז זאת ספירות עליונות מאוד, שמעבירות לספירות האמצעיות, שמעביר לספירה הנמוכה. זה פשוט. מובן?
זה קשור לשאלה כמו מה הגדול, תלמוד או מעשה.
לא, זה הוא אמר, זה לא. זה לא קשור לשאלה של תלמוד או מעשה. כי תלמוד או מעשה, תשמע, השאלה מה אתה, מה, מה אתה חושב כשאתה אומר על הדיון על תלמוד או מעשה? כי הרי אתה לא מבין, בסוף הוא אומר ככה, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, נו, מה הבנת?
כן, נכון, אז מעשה יותר גדול.
אז מעשה יותר גדול, אז למה זה גדול תלמוד?
אז אני אומר אותו שאלה פה.
אז בוא, אשכח רגע את גדול תלמוד, כי זה משפט שהוא עמום כשלעצמו. אני שואל אותך, בקטע הזה, מה העיקר ומה משני? אני שואל אותך בקטע הזה, עזוב אותך עכשיו מתלמוד ו... מה הוא אומר? חד משמעית.
השולחן
הוא העיקר. שולחן הוא העיקר. אין אפס, אי אפשר להתבלבל פה. אז הוא אומר פה, זה עיקר. מה הייתם אומרים על, על הפרי פה? הוא תפל? זה לא, תפל היא לא, היא לא מילה מתאימה. איזה מילה הייתם אומרים כלפי הפרי? מה? מה?
מגלה.
מגלה, יפה. גילוי, או, אני חשבתי על מילה יותר מתאימה, וזה תוצאה. אתם שמים לב? יש לנו איזה מין מודל חדש פה על הלוח. אני רוצה שתשימו לב, זה מודל חדש. והוא לא המודל של העץ, הוא משתמש באותם מושגים של עץ ופרי, אבל המודל הוא מתהפך. העץ פה אינו אמצעי לקראת מטרה, אלא יש לנו כאן מודל שאני קורא לו מודל של מעיין ונחל. או נהר ונחל. מעיינת ובריכה, או לא משנה. בשפה הקבלית נקרא לזה בריכה. בוא נגיד כך. יש לך מעיין. בסדר? יש לך נהר, ויש לך בריכה. בסדר? הבריכה היא העיקר? אני שואל אותך. הבריכה היא העיקר. ממש לא.
למה?
בריכה אלוהית. מים יצאו מהאדמה.
בשביל שנוכל לשתות את זה. וזה אפשר...
המים יצאו בשביל שאתה תוכל לשתות? ממש מעניין. פעם ראשונה אני שומע, שמים יוצאים מהאדמה כדי שאתה תוכל לשתות? אתה שותה. הם יוצאים בשביל שאתה תוכל לשתות? מה הקשר?
ובשביל מה הם יוצאים?
אני שואל אותך, למה מים יוצאים מהמעיה?
כדי שיהיה מים בעולם. להשקות את הצמחים.
לא, בגלל להשקות את הצמחים. הם יוצאים כי הם שופעים. הם משקיעים את הצמחים. מה, אני לא מבין. אתה הולך בהר, אתה רואה מעיין יוצא, אתה אומר, בשבילי יצא המעיין. הרי זה כדי שאני אעבור ואתייל ושני פה כוס מים.
לא.
נו מה? אז מה אתה אומר?
לא בדיוק בדרך הזאת. אז מה? בשביל, לא בשבילי אישי, בשביל כל אחד.
לא, המעיין לא יוצא בשביל כלום.
זה לא...
המעיין לא יוצא בשביל כלום, המעיין יוצא כי הוא שופע. הוא שופע. למה המעיין יוצא מהר? הוא יוצא בשביל משהו? תשאל אותו, מעיין מעיין. בשביל מה אתה שופע? בשביל? לא שמעתי את המילה בשביל, לא מכיר את המילה הזו. אני שופע בגלל שאני שופע. מה זה המילה בשביל?
זה מעיין, אבל אם
ניקח
עץ...
רגע. שנייה, אל תחזור. אני רוצה בכוונה שרוצה לבנות מודל אחר של מעיין ונהר. אני רוצה לומר שבחיים שלנו יש דברים שאנחנו פועלים בהם כמודל של מעיין ונחל ולא עץ ופרי. המון דברים. כל אחד מאיתנו עושה את זה, וגם אתה עושה את זה. אני אומר לכם דוגמה מאוד פשוטה. אתה יושב בישיבה ולומד תורה. שואל אותך, למה אתה לומד תורה? מה תהיה לך התשובה? למה? בשביל מה? לא בשביל כלום. רגע, מה תשיג מזה? איזה תעודה אתה הולך להשיג מזה? לא שום תעודה. אני לומד תורה לשמה. שום דבר. אני לומד תורה. מה יקרה בסוף? אולי אני אדע את השס. תוצאה. אבל אתה לומד תורה. אתה לומד תורה. תפקידך ללמוד תורה. אדם ישב, זו דוגמה שהבאתי לכם בזמנו בשיעור, אדם ישב ליד פסנתר וניגן. אני בא אליי ואומר לו, למה אתה מנגן? מה הוא עונה? מה הוא עונה, נו? כל תחביא. מה? נהדר. זה שמחה, כל המנגינה זה שמחה. מה יהיה בסוף? אולי בסוף יהיה רסיטל לעיני ההורים והשכנות. נחמד מאוד. הדבר האחרון שהוא עושה זה בשביל הרסיטל שלה, שהשכנות ימחאו לו כפיים. נו, אני אומר, הגוי זה עניין. לא, מנגן. כי זה מבטא את עצמו, כי הוא שמח בעצמו. כי זה טוב, כי זה מעניין, כי זה עמוק, כי זה מאוד מרנין, כי זה... בקדושה, אנחנו לא צריכים לשאול מה זה לשמה. יש לזה ערך פנימי. אני לא צריך להשיג דברים. יש לזה עצמיות, יש לזה... זה מודל חשוב בחיים שלנו. מודל של מעיין ונהר. יש לנו גם מודל של עץ ופרי. אני רואה אותך הולך בדרך, אני שואל אותך, מאיפה ולאן? אתה אומר לי, אני הולך למכולת. למה אתה הולך למכולת? כדי לקלוט לחמניה. עץ ופרי. שום מעצמי, שום דבר. אני הולך לקראת, אמרת מה? זה מודל של עץ ופרי. אין פה שום פנימיות, אין פה שום דבר. אותך מעניין להגיע למכולת. אם למשל אפשר היה לעשות איזה טריק שתגיע למכולת בלי הדרך, עדיף. נכון? מובן? שני המודלים ברורים? בסדר? יפה לא. השאלה היא, האם אפשר לקשור באיזושהי צורה את שני המודלים האלה ביחד? אתם מבינים? וזה מתחיל להיות מעניין. כל זמן שאתה אומר לי, תשמע, יש שני מודלים, ישנם שני תיאורים של החיים שלי. פעם אני יכול לפעול כמו עץ ופרי, פעם אני יכול לפעול כמו מעיין ונחל. בעניינים של קדושה, בעניינים של זה וזה וזה. ומה יאללה לך? בעניינים של חולים וזה, עץ וכו'. אין בעיה, אוקיי? עכשיו השאלה אם אני יכול לקשור את שני המודלים האלה ביחד. בסדר? עכשיו אני אצייר לכם את זה על הלוח קודם כל. ואז נראה אם אפשר לעשות מזה איזה עניין מעניין. תסתכלי.
אני אעשה עץ ופרי ככה, ואני אעשה את העץ והפרי גם ככה. הבנתם? זה יהיה אותו פרי, פעם ככה ופעם ככה. חשבתי שלא, מה? היי היי. לכם דוגמה מאוד פשוטה. בואו נגיד שזה שבת. בסדר? זה הפרי. אז איזה יום זה? זה יום ראשון. זה יום ב', נכון? יום ג', יום ד', הגענו לשבת. אמצעי ומטרה, עץ ופרי. אני מכין פה, לקראת פה, הכל טוב ויפה. בסדר? עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, האם לדעתכם הוא פעל בסגנון הזה או בסגנון הזה? אני מזכיר לכם שהקדוש ברוך הוא לא הזיע במרכאות בבריאת העולם. זה ברור זה המודל השני. זה ברור שכשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא מתגלה באור הראשון, אור שני, אור שלישי, אור רביעי, אור חמישי, שישי, באה השבת, באה המנוחה. מה זה מנוחה? מיד רש"י אומר, הוא לא עבד קשה. מה זה מנוחה? כמובן של שלמות, שהסתיימה המלאכה. כמובן שהכל הגיע לכלל מלאות. אתם מבינים? זה כמו האיש שמנגן, נכון? הוא מנגן, הוא מנגן, הוא מנגן, הוא מנגן. בסוף הוא אומר, תשמע, אני חושב שהגעתי. הוא מצייר, כן? אתה רואה מישהו שמצייר. הוא לא מצייר בשביל להגיע למשהו, אלא שהוא מצייר, הוא מגלה. יש לו משהו לזה, שהוא רוצה להגיד אותו, הוא אומר אותו, אומר אותו, אומר אותו, אומר אותו. בסוף הוא אומר, מה הוא זה? הגעתי לדבר. אתם מבינים? זה לא אמצעי לקראת מטרה, אלא זה מין שפע שנובע, שנובע ושופע לי לאט 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 עד שהוא מגיע אל השלמות, לביטוי השלם. זה מיצוי, זה תוצאה, זה לא מטרה. אתם מבינים? הראש פה הוא ראש של התגלות, ולכן המילה התגלות, שמקודם... מי אמר את זה? אתה אמרת התגלות? לא משנה, בכל אופן. המהלך של התגלות, או מהלך של, איך נקרא לו, אני יודע מה, לקראת, כן? הם שני מהלכים שונים. זה מהלך שאני מסמן לעצמי מטרה והולך לקראתה, וזה מה שאני מתגלה לאט, 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 כמו המעיין שלאט, לאט, שופר, שופר, עד שמגיע לבריכה. או עד שהצייר מגיע לפעולה האידיאלית שלו. לאט, לאט זה יוצא. והוא מתגלה, הוא מוציא את עצמו, הוא מגלה את עצמו, הוא מגלה את עצמו, אבל זה תוצאה. לכן עולם האצילות, כלומר, ההצלה האלוקית, פועל ככה, הוא לא פועל ככה. בסדר? עד כאן בסדר? אפשר להמשיך הלאה. עכשיו, כשאני מסתכל, אני שואל אותך, אז מה זה יום ראשון? יוצא פה משהו פרדוקסלי. תחשבו, מה קרה ביום הראשון? ביום הראשון מהמבט פה, זה היום הכי מרוחק מהשבת, צריך להתחיל, הוא הכי רחוק. אני צריך להתחיל לבנות עוד שמגיע לשבת. אבל במובן הזה, יום ראשון, הוא התגלות ראשונה. התגלות נשגבה, היא לא הגיעה לכלל מיצוי. יש בה איזה משהו ראשוני מאוד יפה, מאוד גדול. יש בה איזה, כאילו איזה, יש משהו נשגב בהתגלות הזאת של יום הראשון. לכן אני רוצה לתאר לכם משהו, מודל כזה. אני רוצה לעשות משהו כזה. וכולי, הבנתם, כן? וכולי. וכאן מה? וכאן מה? לא צריך, הם נפגשו, נכון? שני הקווים. מה זה הציור הזה רוצה לומר? מה הוא רוצה לומר?
אני רוצה לומר שכשאני מסתכל על יום ראשון, אני רואה בו שני צדדים. אני רואה את הצד החיצוני, שזה עץ ופרי, הכנה, רחוק, התחלת הדרך. אני רק שם את התרמיל שלי כדי לצאת לדרך וכו' וכו'. ומצד שני, אם אני מתבונן היטב עמוק עמוק ביום ראשון, אני רואה בו איזה עומק או איזה נסתרות של היום הראשון הקמאי. אותו יום ראשון נשגב ונסתר שהיה בששת ימי בראשית. זאת אומרת, אני מגלה ביום הראשון הזה משהו, אם אני מסתכל בו עמוק, כי אני לא יכול להסתכל בו כל כך עמוק, כי בדרך כלל כשאני מסתכל ליום ראשון, הוא בשבילי סתם יום ראשון, יום של חולין. אבל אם היה לי מבט מספיק מעמיק, הייתי כאילו חודר לתוך היום הראשון, הייתי רואה את ההערה הראשונה הראשונה שהתגלתה ביום הראשון שהקדוש ברוך הוא גילה את אורו. מה היה ביום הראשון? הקדוש ברוך הוא אמר, ביום אלוקים יהי אור. נכון? האור הגנוז. ביום השני התגלה משהו אחר, לא יודע. זאת אומרת, העץ הדי מסכן הזה שאני רואה לידי, שהוא מכיל בתוכו, שעל פניו הוא נראה חולין, הוא לא נראה בו כל כך משהו אור גדול, בעצם מכיל בתוכו, בנסתר, יש בו משהו ממש ממש גדול. בסדר? עכשיו, כדי שהדברים לא יישמעו קצת כאלה כל כך רציניים, אני אביא לכם דוגמה שתמחיש את הדבר. בסדר? אני אמחיש לכם את הדבר. בואו נתאר לעצמנו שמורה בא לכיתה, והוא החליט להעביר להם רעיון מאוד מאוד עמוק. בסדר? הוא מאוד מאוד נלהב מהרעיון של עצמו, והוא רוצה להגיד אותו. בסדר? הרעיון הוא מאוד עמוק. הוא אומר להם איזה, הוא מנסה לבאר להם את הדבר. מה קרה? הרעיון הוא כל כך גדול, והביטוי שלו היה קצת צולע. לא נגיד צולע, זה לא, המילה צולע לא טובה, אלא הוא חסר. המילה צולע היא מילה כאילו ביקורתית, אבל זה לא, חסר. מה היה התוצאה של הדבר הזה? שאנשים הסתכלו עליו ואמרו, על מה הוא מדבר? בסדר? אוקיי? או בוא נחשוב על צייר, דוגמה אחרת, צייר שרוצה לצייר, יש לו איזו חוויה מאוד עמוקה, או איזו תפיסה מאוד עמוקה שרוצה לצייר, הוא מוציא את התמונה הראשונה. אני מסתכל בתמונה הראשונה, הוא מסתכל, לא אני, הוא. הוא אומר, שמה? לא הצלחתי לבטא. או, הכיתה לא הבינה. בסדר? מה הוא אומר? הוא אומר, אני צריך לבטא. צריך לספר את זה אחר, צריך לשכלל את זה. אז הוא בא למחרת לכיתה, אומר בשביל, אני רוצה לספר לכם את זה ככה. והוא אומר, ואז הוא רואה, בשיעור הראשון, בפעם הראשונה, כולם ירדם. כן? זאת אומרת, בכלל לא הצליח להגיד כלום. מרוב שהרעיון היה כזה גדול, והביטוי לא היה, לא הצליח לתת. אז הוא אומר, בפעם השנייה, משהו. ואז הוא רואה שבשורה האחרונה, מישהו מתחיל להרים את הראש. יש התקדמות. בא ביום השלישי, כן? הוא כבר מצליח לבטא את הרעיון שלו בצורה יותר ברורה, בצורה יותר יפה, בצורה יותר שלמה, כן? החבר'ה מתחילים להתעורר, או התמונה מתחילה לבטא את מה שהיא רוצה, לבטא את הרעיון העמוק שנמצא מאחוריה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מה קרה ביום השביעי? מה קרה ביום השביעי? מה קרה? או שישי, שביעי, אני לא יודע שם זה... כי בשבת הוא לא עושה, האלוקים לא פועל, אבל מה קורה בפעם השביעית? בפעם השביעית הוא מצליח להביא את
הרעיון לכלל ביטוי. נגיד, המורה בכיתה מדבר, כולם אומרים, וואו. הבנתם? במונחים של החבר'ה, של הביטויים, הוא הצליח שיפול להם האסימון. נכון? מה זאת אומרת? הם קלטו את הדבר. בסדר? מובן? שאני אומר? זאת אומרת, אם נדבר, נגיד, במושגים של אור וכלי, בסדר? נגיד שיש לי כאן אורות שרוצים להתבטא, שזה התוכן, וכלים שבהם אני רוצה לבטא, אני רוצה, זה הציור או השפה, זה הכלים שאני רוצה לבטא בהם, כלי הציור או כלי השפה שאני רוצה לבטא בהם, כמו שאני אומר, כן? אז בנקודה הזאת, מה מצייר הציור הזה? הוא רוצה לבטא פער עצום בין האור, נכון, התוכן, לבין הכלי, כלומר, הביטוי, הגילוי, מובן? השפה לא הצליח לבטא. בתהליך הירידה, מה יקרה פה? פה הציור יצא מושלם, זאת אומרת, הכלי הכיל בתוכו את האור. מה זאת אומרת? הצלחתי להביא לידי ביטוי את הרעיון שלי. כלומר, הביטוי שזה הכלי, הצלחתי להביא לידי ביטוי את הרעיון שלי. מובן? זה מובן מה שאני אומר?
לא, לא, התוכן
כאילו
משתנה אם אתה יורד.
אז לכאורה התוכן, כאילו יש פה תהליך של ירידה של התוכן, כאילו אני מצליח כאילו להוריד אותו במובן מסוים כדי להכניס אותו לתוך הכלי. אבל גם במקביל הכלי הולך ומשתכלל. אתה רואה, הכלי כאילו מצליח להבין, למשל בכיתה, נגיד אנשים מבינים יותר, או התהליך הכין אותם יותר, אם אני אשכלל קצת את הדוגמה, או אני לא יודע מה הציורים הקודמים עזרו לי לצייר יותר טוב, לא יודע מה, יש תהליכים של התקרבות, שני הצדדים מתקרבים אחד אל השני, ובסופו של דבר קורה פה איזה מפגש, נכון? זה המפגש השלם. האורות והכלים נפגשו. זה מובן מה שאני אומר? בסדר? אז עכשיו ככה, כשאני רואה את התמונה מפה, אז אני אומר שהעולם הלך ונבנה מהשמיים והארץ ומהכוכבים ומהצמחים ומהעופות ומהחיות ומהאדם אל גן העדן, נאמר, אל המצב השלם. זה יהיה התהליך שמלמטה. אנחנו, העולם הולך ונבנה מלמטה למטה. כלומר, כשאתה קורא את פרק א' של בראשית, אתה רואה את התמונה הזאת. זה מה שאתה רואה. הקורא הקבלי, כשהוא קורא את זה, הוא אומר, חבר'ה, תסתכלו מה קורה ביום הראשון. ביום הראשון יש שם את כל האור כבר נמצא, אבל מה, הוא עדיין לא, וואו, הוא עוד לא יוצא, זה אור גנוז. הוא לא מצליח לבטא את עצמו. אתם מבינים? הוא לא מצליח לממש את עצמו. תסתכלו ביום השני, הנה הוא משתכלל. תראו איך הוא מצליח יותר, 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 יותר. הוא רואה את זה, הוא רואה את זה, איך האור הולך ויורד, איך הוא יורד. ובסוף אומר, בא השבת בעבר. מובן? עד כאן בסדר? בסדר? יפה. עכשיו, אני יכול קצת להוסיף לכם עוד גוון למהלך הזה. כן? מה עוד גוון? בסדר? אני יכול לעשות דבר כזה. מה זה מזכיר לנו? איזה ציור? המרחב והנקודה, נכון? הנה המרחב, הנה הנקודה. מה אמרנו בדרך כלל על המרחב? שמה הוא? חשוך, נכון? והנקודה מה היא? נהירה, נכון? זה החור. עכשיו, מה זה אומר המרחב חשוך? זה בדיוק אותו דבר מה שנצויר פה. מה זה אומר שהמרחב חשוך? כשאתה פה, אתה לא רואה את האור. למה אתה לא רואה את האור? כי איפה האור נמצא? איפה האור נמצא? פה. כלומר, האור לא מצליח להתממש. יש פער.
אתה מסתכל, אתה מסתכל פה, אתה לא רואה את האור, למה? כי האור הזה הוא פה. כלומר, הוא חסום. זה כמו שהתלמיד בשלב ג' בשלב ד' הוא עוד לא מבין. מה זה אור? אור זה ההבנה, הקליטה, הסימון שנפל. הוא עוד לא תפס את העניין. אז מבחינתו זה חושך. כלומר, התלמיד שיושב בשיעור השלישי, הוא לא מבין. מבחינתו הוא בחושך. אבל למעשה, בעומק, זה לא יכול שיש שם חושך. כי באמת יש שם אור מאוד גדול. אלא מה? הוא עוד לא קלט. אין לו את הכלים לקלוט את מה שיש שם. מובן? אתם מבינים מה שאני אומר?
למה האור זה לא בנקודה?
לא, חכה. מה קרה בנקודה? בנקודה האור התגלה. זאת אומרת, האור חדר לכלי. התלמיד הבין את השיעור. הציור, אני מבין את הציור. אני מבין מה כתוב. אני מבין מה כתוב, אני פתאום מבין. יש לי אור. נדלקה ההבנה. אז הכל מובן. זה, מה זה אומר? זה אומר שהתוכן הצליח לחדור את הקליפה של התודעה שלי או אותה, משהו מה, הוא הצליח לחדור לתוכה. אז זה האור, זאת הנקודה המהירה. אם כן, מה זה מאיר תמיד? מה זה המקום המאיר? מקום מאיר זה מקום ההתגלות. בסדר? בסדר, זה מובן? לא, פה זה ניסיון להתגלות. לאט לאט האור יורד, תבין, הוא יורד, הוא יורד. אני רואה את זה. האור הולך ויורד, האור הולך ויורד. כאילו, אתה מבין, שני הדברים קורים ביחד. בסדר? ובסוף חודרים. כלומר, ברגע שהתוכן חדר לתוך, תראו, אפשר גם להגיד את זה בצורה יותר פשוטה. זה התלמיד. וזה המורה. אתם מבינים? כאן התלמיד אמר, הבנתי. זה ההתגלות. יש פה תהליך שבו בשלבים האלה הוא רק מנסה להבין, מנסה להבין, מנסה להבין, מנסה להבין, ופה הוא מתגלה, 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 מתגלה. ופה הוא אומר, מה זאת אומרת? האור שהולך וכאילו בוקע, בוקע את התודעה, את האי-הבנה, שזה כאילו התודעה של התלמיד, כן? לאט, 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 לאט חודר אותה. זאת אומרת, לפני כן הוא לא הבין. אז פה הייתה הבנה. זה מובן? זה קשה, זה מובן.
בואו נדבר על זה שהמזון הוא כן...
רגע, 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 חכה שנייה, חכה שנייה. אני רוצה שתבינו את המודל הזה. זה מודל שאני מרכיב בו את שני המודלים האלה. את המודל הזה, של עיקר, אתם רואים שזה המודל הזה, נכון? זה העיקר. השולחן מוציא את הלחם, וכשאני רואה שולחן בדרך כלל, מה אני רואה? כשאני רואה שולחן, אתה רואה שולחן. בשבילך השולחן מה הוא? הוא מקור הדבר או אמצעי ללחם? כשאתה רואה שולחן.
אמצעי.
אמצעי. אז תשימו לב, מה זה השולחן הוא פה? תסתכלו, השולחן הוא פה. אתה רואה שולחן, אתה רואה את זה. הוא אומר לך, אדוני, בעומק, זה זה. זה השולחן. עכשיו, למה אתה לא רואה? אתה יודע איפה אתה רואה? אתה רואה את הלחם, כמו זה הלחם. אנחנו חיים מלמטה למעלה, אמצעי ומטרה, אנחנו שמים שולחן כדי להגיע ללחם. אנחנו עובדים ביום שלישי כדי להגיע לשבת. אנחנו עובדים בחולין כדי להגיע לקדושה, כי אנחנו בחוץ. אבל הקדושה היא כאילו מתגלה לאט 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 לאט. בעצם העולם שאתה קורא לו שולחן, הוא בעצם... איזו התגלות עמוקה שעדיין לא נחשפה, אבל לאט לאט היא תגיע ובסוף היא תגיע לבוא. מה קורה במקדש? מה מיוחד? זה מה שאנחנו בחיים שלנו. אתה רואה את זה. מה קורה במקדש? המקדש זה מקום שבו כאילו התרחבה
התמונה של ההתגלות. מה שאנחנו רואים רק את הלחם, רק את הנקודה המהירה, בבית המקדש זה קצת התרחב. ולכן כשהכהן רואה את השולחן, הוא לא רואה רק את זה, אלא הוא רואה את זה. למה הדבר דומה? לתלמיד שסיכן את כל השיעורים, השיעור הראשון והשני והשלישי והרביעי והחמישי והשישי והשביעי. הוא הגיע לשיעור השביעי, הביא את הכל, כן? אז הוא לא, נורא מעניין. הרי המורה כל הזמן רוצה להגיד את זה. מה קרה ביום הרביעי? אז הוא פותח את המחברת של היום הרביעי, כן? או את התמונה, או את הציור שהצייר צייר ביום הרביעי. הוא מסתכל על הציור שלו, מסתכל על התמונה, והוא אומר, תשימו לב שכבר פה יש לנו את הכל. כלומר, הוא מגלה בשולחן, הוא מגלה בחול, במרחב, הוא מגלה כבר את הקדושה. זה מה שקורה פה. זאת אומרת, זה מה שקורה איש הסוד. איש הסוד זה אדם שמסתכל על המציאות של העץ, של המרחב, של החושך, של הדברים, או ההמון, שהם האנשים הפשוטים, לא משנה. כולם אומרים, עזוב אותך, זה כולה שולחן. שמה אני צריך, מה כותב הרמב"ם? שמה צריך את איש ההמון? נו, מה הוא כותב בהקדמה לפירוש המשנה? הרמב"ם, למה לפירוש המשנה? מה הוא כותב? שמה צריך את איש ההמון? למה? למה צריך את איש ההמון? כדי שיהיה לצוות, לאיש החכם. הוא אומר, אם היו רק חכמים, לא היה להם, היה מעט אנשים, היה משעמם בעולם. צריך איש ההמון, שיהיה לו לצוות, שיהיה לו לעזרה וכו' וכו'. אז הוא מתייחס אליו בתור מה? שולחן. אז מי הלחם? מי הלחם, לפי הרמב"ם? החכם. מי האיש ההמון? הוא השולחן. נכון. להבדיל, חס ושלום, שולחן. זאת אומרת, הוא אמצעי. נכון, הוא אמור, בצורה מאוד פשוטה. אומר לו איש הסוד, אומר לו הרב קוק, תשמע, תסתכל מהו השולחן, או הזוהר. השולחן, אתה רואה אותו שולחן, זה לא שולחן. בעומק, התמונה הזאת היא התמונה הנסתרת, הפנימית שנמצאת פה. אם אתה תסתכל טוב בשולחן, אתה תראה את זה. ואז אתה תראה שבתוך השולחן, בתוך ההמון, בתוך הפשטות, בתוך המרחב, בתוך החושך, בתוך החולים, הסתתר בעצם משהו מאוד מאוד. הסתתר משהו שפשוט עדיין לא הצליח להתממש. הוא התממש בסוף באיש החכם. זה יאה, ההבנה, התמונה המשלמה, אבל זה נמצא כבר פה. זה נמצא. זה לא מתגלה, אבל זה נמצא. בסדר?
בדיוק.
זה רק עניין של שלב שאתה נמצא בו. אנחנו נמצאים בשלב שאנחנו בתוך השבת יש לנו טעם העץ כטעם הפרי. למשל, סעודת שבת. סעודה זה אוכל, זה עץ. לא, זה שלוש סעודות. 12 חלות היה עושה הרי. וזה, אין כבר עץ בפרי, נכון? כאילו זה... הכל כבר מתקדש, נכון? אבל הצדיק יכול כבר ביום שלישי לאכול ככה. מובן? עכשיו, יש לדבר הזה עוד המון 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 השלכות. המון השלכות. יש לזה לכל מיני כיוונים. אבל פה אתם רואים את העומק של החשיבה של הרב קוק. אתם מבינים? משהו בעצם טוען. שהמקום החשוך מסתיר בעצם איזה משהו שרק עדיין לא הצליח להתבטא. מובן? ולכן יש לי הערכה אליו ויחס אליו וכו'. עכשיו אפשר לקרוא לזה גם ניצוצות. אבל מה העניין הוא שהעולם והמושג ניצוצות הוא מושג קבלי שבא ממקום קצת אחר, אבל חיברו אותו החסידים והרב קוק חיברו אותו לעניין הזה. והרעיון הוא שהמרחב מכיל בתוכו ניצוצות קדושים. אתם מבינים? אז אפשר לומר שבתוך השולחן יש ניצוצות הקדושה. למעשה אני חושב שהרעיון שאנחנו אומרים עכשיו הוא יותר רחב וראשוני מאשר הרעיון של הניצוצות. אבל זה נושא שאני עכשיו לא יכול להיכנס אליו, עכשיו בסוף השיר אני לא יכול להיכנס לזה, אבל ענייננו, לא אכפת לנו עכשיו המושגים, אנחנו עכשיו נדבר בצורה כללית, אנחנו נגלים את הקדושה שנמצאת בתוך הדבר עצמו. בסדר? עכשיו, הזמן חלף, זהו, הזמן חלף, אני לא יכול להמשיך. אז בעזרת השם, אני הבאתי לכם קטע מסוים שבו רציתי להראות איך הרב קוק ביטא את הרעיון הזה שעכשיו אמרנו, עם שני הקווים האלה, בצורה מאוד מאוד יפה. באמת, בצורה נדירה, ביופיה. בסדר? אז אנחנו, בעזרת השם, אני אקרא יחד את הקטע הזה בפעם הבאה, קטע לא ארוך, אבל באמת שהוא מבטא את שני הקווים האלה ביחד, ואני חושב שזה באמת ממצא את עמדתו של הרב קוק.